הבוקר. נדבר עכשיו על יחסי עבודה, מעמדו של העובד, חירותו של העובד, אפרופו פרשת השבוע. הרב אורי סדן, שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך. רב במושב נוב בגולן, חוקר במכון משפטי ארץ. אגב, אני חייב איזה מילה על השפע הכלכלי בעקבות ההייטק, לפחות של אנשים שעובדים בתחום. זה, יש בסך הכל ערך רוחני, לא ערך ערכי, שישראל היא כבר לא מדינה ענייה, ואנשים פה הם במצב חומרי טוב. זה לא דבר נוראי מבחינת עמדת היהדות, נכון?
ודאי שזה לא דבר נוראי, אני פשוט נורא התלהבתי מהחזון של עובדי ההייטק שלך, אבל...
לא, שישראל היא כבר... אני גדלתי בישראל שאתה מדינה ענייה, וביחס ל...
אני התכוונתי לחזון שאנחנו מדברים על... התורה מדברת על עבדות, וכביכול... כביכול, מה יותר רחוק מזה מאשר הסטארט-אפ ניישן? אבל כשאני מסתכל... ומדבר עם חברים וידידים שעובדים שם, אני לא רואה עבודות שהרבה יותר רחוקות מעבדות, מחלק מהחוזים, חלק מהחברות.
כן, עד כדי כך.
אני, עבדות, העבדות נתפסת בדרך כלל, כמו שמתוארת בספרים, או ילדות תום, של עבד נרצע שמקבל מכות מהמעסיק, אבל התורה לא רואה את העבדות, את מהותה של העבדות, בסבל הפיזי של העובד. עובד יכול להיות מפונק מאוד על ידי המעסיק שלו, אבל חירותו נשללת, היכולת שלו לבחור נשללת, ובחלק מהחברות שמפורטות בחזון הזה שהצגת קודם, בחזון מרחאות כמובן, אדם צריך להתחייב לשנים ארוכות בלי יכולת יציאה מהעבודה. ידעת את זה?
לא.
התחייבות לשנים ארוכות עם שכר מאוד גבוה, אבל האדם למעשה נעול במקום לשנים עם כנסות על יציאה לפעמים. אז זה כבר נוהג פחות. אבל התורה אסרה את זה. כשהתורה אסרה עבדות, חזל למדו מכך שגם התחייבות לשנים ארוכות מדי, ברמה מופיע 3 שנים, יש פסקים שקבעו מעט יותר, אבל התחייבות לשנים ארוכות מדי לא יכולת יציאה, יש בשמת של עבדות, שהתורה קוראת בפרשה שלנו, כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, עבדי הם ולעבדים לעבדים, רב, בגמרא אומר, פועל חוזר בו בחצי היום. הרי התורה כל כך מעריכה את היכולת של האדם להתקשר בחוזה, כל כך מחייבת אותו לעמוד בדיבורו. אומרת שמי שלא עומד בדיבורו מחוסר אמנה, יורד לנכסיו של המתחייב בחוזה, והנה, פתאום, התורה מאפשרת לאדם להפר חוזה. אין תקדים לזה. רק עובד שמרגיש שהוא לא מסוגל עוד להמשיך ולהיות במקום עבודתו, יכול לומר למעסיק, אפילו באמצע תקופת העסקה, למרות שהוא חותם על חוזה, לומר למעסיק, איני יכול עוד ואני הולך הביתה.
אוקיי.
אין תקדים לזה, וזה לא הדדי, זה חד צדדי.
אז
זה נובע פשוט מיסוד, אולי יסוד החשוב ביותר בתורה.
כן.
ביסוד החשוב ביותר בתורה מופיע בתחילת 10 הדיברות. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. היציאה מבית עבדים היא קריאה של הקדוש ברוך הוא להוציא את האדם לחירות. החירות היא לא איזשהו, אנשים תופסים את החירות כאיזשהו סוג של מאבק בין עובדים למעסיקים, כפי שלימד אותם רבם ומורם קרל מרקס. אבל החירות... החירות היא קריאה של התורה להוציא את האדם לחירות, גם ברמה הסוציאלית שלו, שאדם לא ישעבד את אחיו, וגם ברמה הרוחנית, היכולת של האדם להשתעבד לקדוש ברוך הוא, להפוך לבן חורין אמיתי, מותנית ביכולת שלו להיות משוחרר מכל שיעבוד חיצוני. זאת הקריאה של 10 הדיברות, וזאת הקריאה של התורה בפרשה שלנו, עבדיים, עבדיים ולא עבדים לעבדים.
אז בוא נקרא את כל הפסוקים, מה זה? שישי אנחנו מדברים?
כן, שישי.
וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך, לא תעבוד בו עבודת עבד. כשכיר, כתושב, יהיה עמך עד שנת היובל יעבוד עמך. ויצא ממך, הוא ובניו עמו, ושב אל משפחתו ולחוזת אבותיו ישוב, כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לא ימכרו ממכרת עבד, לא תרדה בו בפרך ויראת מאלוקיך, ועוד ועוד.
אבל אני עצרת לפני ועוד ועוד.
ועבדך ועמתך אשר יהיו לך, מאת הגויים אשר סביבותיהם, מהם תקנו עבד ועמה.
אז לכאורה יכולת להקשות עליי משם, הרי התורה מאפשרת עבדות.
נכון, טוב, זו הייתה המציאות הסובבת, נכון?
בדיוק, בדיוק. אז זאת הייתה המציאות הסובבת, והתורה אפשרה והכירה בקיומה, אך בוודאי קראה קריאת כיוון לשחרר את העולם מאותה עבדות. זו הייתה המציאות, ולכן התורה קובעת כללים שלא היו קיימים בשום מקום בעולם העתיק, שאם מעסיק מרים יד על העבד שלו, מה שהיה מאוד מקובל בכל העולם, שהעבד הוא רכוש המעסיק, אצלנו נקבע שאם מעסיק מרים יד על העבד שלו, הוא עלול להסתכן באובדן של עבד, שאובדן של עבד, כוונה שהעבד יצא לחירות, זה מה שנקרא דין עבד שיוצא בראשי איברים. מספיק שהוא פגע בעבד שלו פגיעה, אפילו לא מאוד מאוד חמורה, העבד שלו יצא לחירות.
טוב, זה מעביר אותנו לאזור חיוג אחר של שאלות, מה היחס בין דברים שמשתנים בעולם, איך זה משנה את התורה וההלכה? כלומר, אם אין עבדות, אז זה לא רלוונטי. אותו דבר בישת יפה תואר, אני מניח. אבל זה כבר לפרשת כי תצא.
כן, אבל צריך לזכור שלא כל מה שהתורה כותבת, לפעמים היא כותבת דברים כקללה. כשהתורה אמרה בזעת הפך תאכל לחם, היא לא התכוונה שאסור לחרוש עם טרקטור ממוזג, כמו שקורה אצלנו במושב, ושהתורה אמרה בעצב תלדי בנים, היא לא התכוונה שאסור לאישה לקחת הפידורל. לכן, גם כשהתורה אמרה, מהם תקנו עבד ועמה, היא לא אמרה שהיא לא שואפת למצב שבו אין עבדות, שבו יש חירות, שהאדם מגלה את צלם האלוקים שבו. אגב, זה מעניין, לסיום, מה שנאמר שלא תעבוד בו עבודת עבד, לא תרדה בו בפרך, זו שמירה על העבד. אבל העובד רשאי בבחירתו, בדיוק בגלל נושא הבחירה, בדיוק בגלל החירות, כשהעובד בוחר לעבוד בזבל, או לפשוט באור בהמות ונבלות, מבחינתו של העובד, זה לא ביזיון, אף אחד לא כפה אותו, זו בחירה שלו לפרנס את משפחתו בעצמאות, ולכן אומר הרמב״ם שדבר כזה זה יהיה כבוד. אפילו חכם ומכובד, אומר הרמב״ם, יעסוק אפילו באומנות מנובלת, מוטב לפשוט אור בהמות ונבלות, ולא יאמר לעם, חכם גדול אני.
פשוט נבלה בשוק ואל תצטרך לבריאות.
זה תרגומו, זה בניסוח של הרמב״ם, קראתי את זה עכשיו, כן, בהחלט.
אגב, אמרתי את זה פעם לאדם שקיבץ נדבות, ואומר לי, אני יודע, אבל אני לא מסוגל. כלומר, ההבנה היא שצריך לעשות עבודה הכי בזויה, אפילו רק לא לקבץ נדבות, אבל...
יש עבודות גם שאינן בזויות, ואותן כל אדם. תגיד לו שגדולי החכמים, מהם היו חוטבי עצים ונושאי קורות ושואבי מים. זה מעלת יסוד החירות. החירות מאפשרת לאדם לעסוק גם בדברים, גם בדברים שלכאורה נקראים בזויים. כשאדם לוחץ את ידיי, כשאדם מושיט לי יד, ואני רואה שהיד שלו מלאה בלכלוך של גריז או אדמה, אני מבקש, והוא מהסס, אם לוחץ לי את היד, זה מלוכלך, בכל אופן, אני אומר לו, תקשיב, לכלוך של עבודה זה לא לכלוך, זה ניקיון. הלוואי שידבק לי קצת מזה.
מי מגדולי ישראל?
זה חלק מהחירות שהקדוש ברוך הוא טבע באדם.
מי מגדולי ישראל עסק בעבודות בזויות, לסיום?
רבי יצחק נפחה, רבי יוחנן סנדלר, הרמב״ם נותן מקורות. יש חכמים שנשאו קורות ועבדו בכל מיני עבודות שונות ומשונות.
רב אורי סדן, רב המושב נוב בגולן, חוקר במכון משפטי ארץ, תודה רבה.
יום טוב, בכל טוב, להתראות,
שיהיו בשורות טובות, תודה.